slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי ו' בתמוז תשע"ט, מסכת ערכין, דף כ"ג ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ושיננתם לבניך ודיברת בם, לחזור ולשנן בעזרת השם ובישועתו את תלמוד תורתנו. ניתן לעשות זאת בטלפון הקל לזכירה, 039-039-039, שלוש פעמים 039, לאחר מכן לוחצים על הספרה 2, ולאחר מכן על הספרה 1, ושומעים ולומדים ומשננים את שיעור דפינו היומי. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, בבית מדרשנו, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף ב' במסכת ערכין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה פעם נוספת השאלות, והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה, במשך כמה זמן בית דין מכריזים על מכירת נכסי יתומים? והתשובה היא, לרב יהודה וחכמים 60 יום, ולרבי מאיר, אם מכריזים כל יום, עושים זאת במשך 30 יום. אם מכריזים בימים שני וחמישי, עושים זאת במשך 60 יום. שאלה שנייה, באיזה אופן מעמידים רבסי בתחילת הסוגיה ורבי יוחנן את משנתנו שבית דין נזקקים לנכסי יתומים, והתשובה, רבסי מעמיד באקום שאילווה בריבית וקיבל עליו שלא ליטול ריבית עבור ימי ההכרזה, רבי יוחנן מעמיד גם באלמנה שטבעה כתובה בבית דין. שאלה שלישית, באילו בית אופנים נוספים יכול רבסי להעמיד את משנתנו, והתשובה, א', שהעבודה שלא פרה החוב קודם מיטתו, ב', שבית דין נידו את האב משום שלא פרה החוב ומת בנידויו. שאלה רביעית, מה הם בית הטעמים לשיטת רבי יוחנן שגובים מנכסי יתומים בכתובת אישה, ומה הנפקא מינה ביניהם, והתשובה, א', משום שעל היתומים לזון ומפסידים כשמעשי ידיה פחותים ממזונותיה, ב', כך תקנו חכמים כדי שהאנשים ימצאו חן בעיני אנשים והנפקא מינה לגבי גרושה. שאלה חמישית, מה עם ג' הטעמים שבסתם חוב אין בית דין נזקקים לנכסי יתומים, ומה היא הנפקא מינה ביניהם? התשובה, א', משום שפריאת בעל חוב מצווה ויתומים אינם בני מצווה, ב', משום שחוששים שמא האב השאיר משכון למלווה, ג', משום שחוששים שמא היה לאביהם שובר שפרה חובו. הנפקא מינה בין הטעם הראשון לאחרים, כשהודה האב שלא פרה, או שנידו משום שלא פרה ומת בנידויו, כי אז ברור שלא פרה. והנפקא מינה בין הטעם השני לשלישי, אם האב מסר שטרותיו לחברו והודה בפני עדים שאין לו שטרות נוספים. שאלה אחרונה על דף חף ב', מתי בית דין מעמידים אפוטרופוס לנכסי יתומים שנזקקו להם, ומתי אינם מעמידים? והתשובה, לרב כשאביהם אמר תנו שדה סתם או מנה סתם, מעמידים אפוטרופוס, וכשאמר שדה ומנה זו, אין מעמידים. לנער די, באילו האופנים מעמידים, ואם יש עדים שהשדה הייתה גזולה בידו, אין מעמידים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף ב' במסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ו' בחודש תמוז תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ב' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד. מן המילים אמר רב נחמן מרישא, לא אבא מזדקקינה לנכסי יתמי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה. ונצליח. כעת חוזרת הגמרא לדון בדין גביית חוב מנכסי יתומים קטנים, חוב שהשאיר אביהם של היתומים הקטנים. אמר רב נחמן מרישא, בתחילה לא אבי מזדקקין על הנכסי יתמי, לא הייתי נזקק לגבות מנכסי יתומים את חובות אביהם, אבל כיוון דשמענה לעד רבונה חברין משמי דרב, כיוון ששמעתי דברי רבונה חברינו שאמר ממרה זו בשם רב, יתמי דאחלי דלא דידעו, יתומים האוכלים פירות קרקע שאינם שייכים להם, לאיזלו בתר שבקיו, עונשם יהה שילכו אחרי מי שהניח להם המון זה, כלומר שימותו גם הם במהרה כאביהם שמת. מכאן ואילך, מזדקקינה, מאז ששמעתי זאת, הייתי נזקק לגבות מנכסי יתומים כדי שלא יאכלו ממון שאינו שייך להם. מברר את הגמרא מה הסברה שלא לגבות מנכסי יתומים קטנים. מברר את הגמרא מעיקר מה הייתה מלא, מתחילה לפני ששמע את דברי רב, מדוע לא היה רב נחמן גובה מיתומים קטנים את חובות אביהם. מברר את הגמרא מה רב פאפה, פריאת בעל חוב על ידי הלווה מצווי, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ל"ו, והין צדק יהיה לכם. ודרשו חכמים במסכת בבא מציעא דף מ"ט עמוד א', שתהיה אמירת הן שלך צדק, שתקיים את דבריך. והריטב"א והרמב"ן במסכת בבא בתרא דף ק"ה כתבו שלומדים זאת מהפסוק ואיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות, כלומר שמוטל על הלווה לשלם את חובו. ויתמי לא בני מעבד מצווה נינו, ויתומים קטנים פטורים מהמצוות, ולכן אין לגבות מהם ממון לחובות אביהם, אלא ימתין המלווה עד שיגדלו ואז יתבע אותם. כותב הראש במסכת כתובות שאין הכוונה שאין זה חוב ממוני אלא רק מצווה, אלא שמלבד החוב הממוני שיש על הלווה ומלבד השיעבוד שיש על נכסיו, יש גם מצווה על גופו לפרוע את החוב, וממילא אף אם אין לו נכסים שבדין יכולים לרדת ולגבות אותם, ואת המטלטלין שברשותו הוא מבריח כדי לא לפורעם, כופים אותו בגופו לקיים את המצווה כמו שכופים על כל קיום מצווה. שואל תוספות הראש, למרות שהיתומים אינם בני מצווה, מכל מקום מועיל ויש להם מלווה שיעבוד על נכסיהם ושיעבוד הדאורייתא, מדוע לא יגבה מן היתומים? הוא מתרץ שאומנם יש שיעבוד על נכסיהם, אבל כיוון שכל עניין השיעבוד הוא כערבות, שנכסי האדם הם עריבים על חובותיו, אילו היתומים עצמם לא מוטל חוב זה על גופם כיוון שהם קטנים ופטורים מן המצוות, ממילא אי אפשר לגבות גם לא מן הערב. טעם אחר אומרת הגמרא, רבונה ברי דרב יהושע חולק על רב פאפה ואמר הטעם שאין נזקקים לגבות מהיתומים את חוב אביהם ומשום הימר, אנחנו אומרים וחוששים שמא צרה ראת פסי, אולי הלווה נתן למלווה צרורות כסף או זהב כמשכון עבור החוב ולא הספיק לקחת ממנו את השטר עד שמת, ואיתו למלווה את אותם צרורות לעצמו מלבד הנכסים שיגבו לו בית דין מהיתומים, ולכן אין לבית דין לגבות מהם עד שיגדלו ויבררו זאת. ובביור מחלוקת רב פאפה ורבונה ברי דרב יהושע כותבים הראשונים רבינו יונה והריטב"א והרמב"ן שנחלקו האם שיעבוד הדאורייתא או לא, כלומר האם מן התורה יש שיעבוד וחוב ממוני גמור על נכסי הלווה לפרוע את חובו, או שאין זה חוב ממוני מן התורה אלא מצווה בלבד. ורב פאפה סובר ששיעבוד עליו דאורייתא וממילא אין היורשים חייבים לשלם את חוב אביהם אף שירשו ממנו נכסים, ואין זו אלא מצווה המוטלת עליהם. ורבונה ברי דרב יהושע חולק סובר ששיעבוד הדאורייתא והרי זה חוב ממוני גמור, ומכל מקום היתומים פטורים מלשלם כיוון שחוששים שהדפיס אביהם כסף למלווה לפני שמת. מבאר את הגמרא מהי בעיניו ומה החילוק שיש לעניין הדין בין שני הטעמים. מבאר את הגמרא איקה בעיניו, יש חילוק ביניהם באופן שחייב מודה שהלווה הודה קודם מיתתו שחובו לא נפרע, שלדעת רב פאפה שאין גובים מהיתומים הקטנים אחמד שהם פטורים מהמצוות אף באופן כזה לא נגבה מהם, ואילו לדעת רבונה ברי דרב יהושע שכל החשש הוא שמא פרה לו האב, הרי באופן זה שהודה קודם מיתתו שלא פרעו גובים מהיתומים את החוב. הנה מחילוק נוסף יש ביניהם, אם לא רצה הלווה לפרוע בחייו, שמתו, נידו אותו בית דין על כך, ומת בשמתי, ומת בעודו מנודה, שבאופן זה גם כן ברור לנו שאב לא פרה את חובו, שאילו היה פורע, היה פורע בבית דין כדי שיתירו לו את נידויו, וממילא לרבונה ברי דרב יהושע, יגבו את החוב מן היתומים, ואילו לרב פאפה גם באופן זה, לא יגבו הוא, כיוון שהיתומים קטנים ופטורים מן המצוות. מביאה הגמרא את דברי חכמי ארץ ישראל בעניין הזה, שלחו מתם, שלחו משם מארץ ישראל שבכל המקומות ששנינו למעלה שנזקקים לגבות מנכסי יתומים, מדובר באופן דשמטוע ומית בשמטי. נידו הוא שישלם את חובו ומת בעודו בנידוי, וברור שלא שילם את חובו ולכן גובים מיתומים קטנים. והלכתה, ההלכה היא כרבונה ברי דרב יהושע שהטעם שאין נזקקים לגבות מיתומים קטנים הוא משום חשש צררי, שמא הלווה נתן למלווה צרורות כסף או זהב כמשכון עבור החוב ולא הספיק לקחת ממנו את השטר עד שמת. ואז איתו למלווה את אותם צרורות לעצמו מלבד הנכסים שיגבו לו בית דין מהיתומים, ולכן אין לו לבית דין לגבות מהם מהיתומים עד שיגדלו ויבררו זאת. ולכן באופן זה שברור שלא פרה גובים את החוב מנכסי יתומים קטנים, אבל אם לא נידו אותו ולא ברור לנו שלא פרה, חוששים שהדפיס לו צררי ואין גובים מהיתומים. והגרה בהגה אותיו כותב ששלחו מטעם, שלחו משם, לפרש את הנפקמינה בין דברי רב פאפה שהטעם שאין גובים מיתומים קטנים ומשום שזה מצווה, לבין רבונה ברדי רב יהושע שהטעם הוא משום צררי, שזהו באופן שנידו ומת בנידויו. שלרבונה ברדי רב יהושע אין חשש צררי וגובים, ולרב פאפה אין גובים כיוון שסוף סוף אינם חייבים במצוות. מה שנאמר והלכת כרבונה ברדי רב יהושע זה המשך למה ששלחו מטעם, שאם לא כן הייתה הגמרא מביאה את פסק ההלכה לאחר דברי רבה, לקמן דף חב בית עמוד בית. עכשיו בדף חב בית עמוד בית מקשה הגמרא ממשנתנו על שיטת רב פאפה. תנן שנינו במשנתנו, שום היתומים כשבית דין שמים את קרקע היתומים הקטנים כדי לגבות ממנה את חוב אביהם, מכריזים עליה 30 יום, ושום ההקדש 60 יום, ומכריזים כל יום בבוקר ובערב. ויש לברר במה יסקינן, באיזה אופן מדובר, כלומר, לצורך איזה חוב מוכרים את קרקע היתומים ומדוע לא ממתינים עד שיגדלו. אילי מה אם מדובר בבעל חוב עובד כוכבים שאינו מסכים להמתין עד שיגדלו היתומים ורוצה לגבות את חובו עכשיו, מצייט, וכי הוא יציית לנו להמתין ל-30 ימי הכרזה, והרי ירצה לגבות את חובו מיד, אלא פשיטה ברור שמדובר בבעל חוב ישראל שמסכים להמתין לימי ההכרזה, ואם כן קשה, כיצד הוא גובה מנכסי יתומים קטנים? ובישלמה לרבונה ברדי רב יהושע מוקילה, הוא מעמיד את משנתנו באופן שחייב מודה, שעודה לווה קודם מיתתו שלו פרה, ובאופן כזה, גובים גם מיתומים קטנים, אלא לרב פאפה אומר, שאף כשחייב מודה אין גובים יקטנים, כיוון שאינם חייבים במצוות, קשיה, קשה משנתנו באיזה אופן מדובר? מתרץ את הגמרא, אמר לך רב פאפה, יתרץ לך רב פאפה, שני תירוצים יש בדבר. היא באה איתה, אם תרצה, תתרץ שמדובר במשנתנו, בכתובה ומשום חינה. הקלו חכמים בדבר שיגבוע אף מיתומים קטנים וכמבואר לאל בדף חב בית עמוד א', שעל ידי זה יתרצו אנשים להינשא. היא באה איתה, אם תרצה, תתרץ שמדובר בבעל חוב ובית כוכבים שקיבל עליו לדון בדיני ישראל, ולכן הוא מתרצה להמתין עד שיסתיימו ימי ההכרזה. מקשה הגמרא על התירוץ השני, היא קיבל עליו אותו עובד כוכבים לדון בדיני ישראל? לינטר לאוה דגדלי, ימתין להם עד שיגדלו, ומדוע אנחנו צריכים למכור את נכסיהם כדי לפרוע את החוב? והרי לפי דיני ישראל אין גובים מיתומים קטנים אם אין ריבית אוכלת בהם, וכאן מדובר במלווה עובד כוכבים ללא ריבית, והנידונו רק לגבי גבייה מיתומים קטנים. תרץ את הגמרא שקיבל עליו לזו ולא קיבל עליו לזו, שקיבל עליו דיני ישראל עניין ימי הכרזה, אבל לא קיבל עליו דיני ישראל עניין זה שאין גובים מיתומים קטנים. בקשה הגמרא על רב פאפה מהברייתא שהובא לאל בדחפה לפעמוד ב', תשמע בו ושמע ראיה לדברי רבונה ברדי רב יהושע שנינו בברייתא, שמכריזים שמכירת הקרקע של היתומים היא על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. ויש לברר במה יסקינן באיזה אופן עוסקת הברייתא שמוכרים קרקע של יתומים קטנים. אילי מה בבעל חוב עובד כוכבים שאינו ממתין בגביעתו עד שיגדלו היתומים, מי צייט וכי יציית לנו להמתין את כל ימי ההכרזה? אלא פשיטה שמדובר בבעל חוב ישראל, ואם כן קשה, איך גובה בעל חוב ישראל מיתומים קטנים? ובישלמה לרבונה ברדי רב יהושע, זה יהיה טוב לרבונה ברדי רב יהושע מוקילה, הוא יעמיד את הברייתא כשחייב מודה, ובאופן זה גובים אפילו מיתומים קטנים? אלא לרב פאפה, בישלמה מובן הדבר לגבי כתובה מוזכרת בברייתא משום חינה, הקלו בחכמים, וגובה גם מיתומים קטנים? אלא בעל חוב המוזכר בברייתא קשיא, באיזה אופן אמרה הברייתא שמכריזים על הקרקע של היתומים וגובים אותה? מתרץ את הגמרא לעולם מדובר בבעל חוב עובד כוכבים, וכגון שקיבל עליו לדון בדיני ישראל ולכן הוא ממתין עד סוף ימי ההכרזה. תמהה הגמרא היא קיבל עליו לדון בדיני ישראל? לינטר לאוה דגדלי, ימתין להם עד שיגדלו ולא יגבה מהם כלל בקטנותם כדיני ישראל שאין גובים מיתומים קטנים. מתרץ את הגמרא מדובר באופן שקיבל עליו לדון בדיני ישראל רק לזו להמתין לימי הכרזה, ולא קיבל עליו לזו להמתין עד שיגדלו. לאל בדף חב בית עמוד א' התבארו שתי סברות לכך שאין גובים מנכסי יתומים קטנים. או כיוון שחוששים שיתפיס על עובד צרורות כסף למלווה, או כיוון שקטנים פטורים ממצוות פריאת בעל חוב. מביאה הגמרא עכשיו טעם נוסף לכך. ומסביר רבינו גרשום, שבגמרא שם הובאו טעמים אילו לבאר מה סבר רב נחמן בתחילה, כשלא רצה לגבות מיתומים קטנים. וכן כאן, דברי רבא מבארים את סברת רב נחמן בתחילה. רבא אמר הטעם שאין גובים מנכסי יתומים קטנים הוא משום שובר. אנחנו חוששים שמה כבר פרה לווה למלווה וכתב לו המלווה שובר. אילו היתומים הקטנים אינם בקיאים בשטרות אביהם ולכן אין גובים מהם עד שיגדלו ויוכלו למצוא את השובר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל רבא שהנפקמינה בין דברי רבונה ברדי רב יהושע לאל בדף חב עמוד א', החושש שמה נתן הלווה למלווה צרורות לבין רבא חושש לשובר. לכאורה הרי שניהם מחמת חשש פיראון. הנפקמינה הוא באופן שמסר הלווה את כל שטרותיו לאדם אחד בפני עדים ואמר שאין בידו עוד שטרות, שלדעת רבא אין מקום לחשוש לשובר וחייבים היתומים לשלם, ואילו לרבון הברי דרב יהושע עדיין יש לחשוש שמה התפיס לו צרורות כסף ולא יחזיר לו עלה את השטר. והשיטה המקובצת כותב בשם הראש ביור נוסף, שלדעת רב המיושבות כל הקושיות שהקשתה הגמרה לעיל בדף חף בית עמוד א', מן המשניות שמוכח מהם שנזקקים לנכסי יתומים. למה זה לא קשה? כיוון שהוא יעמיד את כולם, כמאן דאמר שאין כותבים שובר, דהיינו, שאם אין המלווה מחזיר ללווה את שטר החוב, אינו צריך לפרוע לו את החוב תמורת שובר. ולכן בכל המקומות הללו אמרו שגובים מיתומים קטנים. מקשה הגמרא, אמר לרבון הברי דרב יהושע לרבה, ומיכה אישינן לשובר? וחיינו חוששים לשובר, והתנה נאמר במשנה במסכת כתובות דף פז עמוד א', הנפרעת שלא בפניו אישה גובה כתובתה שלא בפני בעלה, כגון ששלח לבעלה גט ממדינת הים, והיא רוצה לגבות כתובתה מנכסיו הנמצאים כאן, לא תיפרע אלא בשבוע, שצריכה היא להישבת תחילה שלא נפרע. ועל משנה זו אמר רבי אחא, שר הבירה, כך היה כינויו, מעשה בא לפני רבי יצחק נפחה לאנטוכיה בעניין גביית חוף שלא בפני החיה, ואמר, לא שענו במשנה שגובים בשבועה שלא בפניו אלא בכתובת אישה, ומשום חינה, אבל בעל חוב הבא לגבות שלא בפני הלווה, לא, אינו גובה אפילו בשבוע אלא ימתין, עד שיחזור הלווה עצמו. ורבה אמר בשם רב נחמן, אפילו בעל חוב נמי גם כן גובה שלא בפניו ובשבוע. מסיים רבון הברי דרב יהושע את קושייתו, והיא חיישת. ואם תאמר שאנחנו חוששים לשובר שהיה לאביהם ואין היתומים הקטנים יודעים איכן הוא, התמנה מיני חוש. גם שם נחשוש לכך, ומדוע אמר רב נחמן שגם בעל חוב גובה בשבוע שלא בפני הלווה. ולפני תירוץ הגמרא תמאים התוספות, לדיבור המתחיל אמר לי, הרי גם לטעמו של רבון הברי דרב יהושע עצמו יש להקשות כך מהמשנה במסכת כתובות, מדוע גובה בעל חוב בשבוע שלא בפניו, הרי יש לנו לחשוש שמה התפיס לו צרורות. תרצים התוספות שדבר זה פשוט היה לרבון הברי דרב יהושע, שמחשש לצרורות לא מונים את המלווה לגבות מנכסי הלווה שלא בפניו, שאם לא כן, ייטול כל אחד את מעותיו של חברו וישב במדינת הים. אבל היה סבור שלדעת רבה שהחשש הוא משום שובר, שדבר זה מסתבר יותר, לא יגבה המלווה שלא בפני הלווה, מחשש לשובר. ועל זה תבוא תשובת הגמרא עכשיו. תרץ את הגמרא, אמר לי רבה לרבון הברי דרב יהושע, התם כדי אמרינן טעמה, בדין זה הטעם שהמלווה גובה שלא בפני הלווה, זה כמבואר שם שלא יהיה כל אחד נוטל מעותיו של חברו בהלוואה, והולך ויושב לו בדינת הים ואינו פורע את חובו. ולא יוכל המלווה לגבות את חובו מנכסי הלווה, ולכן סובר רב נחמן שיכול המלווה להישבע וליטול. אבל במקום שהלווה מת, לא שייך החשש הזה, ולכן סובר רבה שבאופן כזה חוששים לשובר, ואין המלווה גובה מן היתומים של הלווה אפילו בשבוע. פוסקת הגמרא את ההלכה בעניין גבייה מנכסי יתומים קטנים. אמר רבה הלכת ההלכה היא, אין נזקקין לנכסי יתומים לגבות מהם, כיוון שחוששים שפרה הלווה והניח שובר. כותב הגרא בהגאותיו שרב החולק רק על רב נחמן שאמר לאל שהמלווה יכול לגבות מיתומים קטנים, אבל הוא לא חולק על רבי יוחנן שאמר לאל שגובים מיתומים קטנים כשריבית אוכלת בהם או לכתובת אישה. ואם אמר הלווה לפני מותו תנו, שיתנו מנכסיו את דמי החוב למלווה, נזקקין לנכסי היתומים לגבות מהם, שהרי הודה שאין החוב פרוע. ממשיך רבה ומחלק, אם אמר הלווה שיתנו למלווה שדה זו, וכן אם אמר שיתנו לו מנה זו, נזקקין לנכסי היתומים ליטול מהם את אותה שדה או את אותו מנה. ואין מעמידים ליתומים אפוטרופוס לברור שדה או מנה מסוימים, שהרי אביהם כבר אמר איזו שדה ואיזה מנה, ייתנו למלווה. ואם אמר שדה סתם ומנה סתם, נזקקין לנכסי היתומים, ומעמידים להם אפוטרופוס שיברור להם חלק יפה ויתן למלווה את השדה הגרוע, או את המנה הגרוע מנכסיהם כדי שלא יפסידו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל ואין מבארים שאפוטרופוס אינו מתמנה כדי לברור ליתומים שדה טובה, אלא כדי לברר היטב האם יש שובר בין חפצי האב, או שיש איזו עדות שהאב פרה את חובו. והחילוק מבואר יותר בתוספות הראש, שבאופן שאמר מנה זו או שדה זו, אנחנו רואים שאף דקדק היטב בעניין, ובוודאי לא פרה את החוב, ולכן אין צורך למנות אפוטרופוס ליתומים, אלא גובים מהם את אותו מנה או את אותה שדה. אבל כשאמר מנה או שדה סתם, אנחנו חוששים שמה לא דקדק יפה בעניין, ושכח שפרה את החוב, ולכן מעמידים אפוטרופוס ליתומים, שיברר וידקדק היטב, האם פרה אביהם את החוב או לא. מביאה הגמרא, מי חולק על רבה? אמרי נער דאי, אמרו חכמי נער דאי, בחולו בכל האופנים שהוזכרו לאל, בין אם אמר מנה ושדה סתם, או מנה ושדה זו, נזקקין לגבות מנכסי יתומים ומעמידים להם אפוטרופוס. ושלא כדברי רבה שרק במנה ושדה סתם מעמידים אפוטרופוס. אמנם, זהו לבד חוץ מאופן שנמצאת השדה שאינה שלו, שעידים מעידים ששדה זו הייתה גזולה ביד אביהם שאין מעמידים אפוטרופוס ליתומים, אלא מוציאים מהם את השדה. כיוון דאחזו כסעדה בשקרי לא מחזיקינן, אין מחזיקים את העדים כרשעים המעידים שקר, אלא מקבלים את עדותם ומוצאים את השדה מידי היתומים. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבשי, הרי אין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, ובעל דין קטן הרי הוא כמי שאינו לפנינו ואין מקבלים עדות על נכסיו עד שיגדל, כמבואר במסכת בבא קמא דף קי"ב לגבי יתום קטן שהחזיק בנכסי אביו, ורצה רבי ירמיה להביא ראיה שהחזיק בנכסים אלו בחיי אביו, ואמר לו רבי אבין שאינו יכול להביא עדיו עד שיגדל הקטן, כיוון שאין מקבלים עדות שלו בפני בעל דין. תרצים התוספות שבמעשה של רבי ירמיה, אף שיעידו עדים על החזקת רבי ירמיה, עדיין אין זו ראיה גמורה, שהרי ייתכן שהיה טעם להחזקת הנכסים, אף שלא כנעם, שנתן לו הבעלים רשות וכדומה, וכיוון שהיו הנכסים בחזקת האב, ועתה ירשו היתום הקטן, אי אפשר לקבל עדות עד שיגדל. אבל כאן העדים מעידים בבירור ששדה זו הייתה גזולה ביד האב, ואין שום צד לומר שהייתה שייכת לו. במקום כזה, כשהעדות ברורה לגמרי ולא שייך לטעון עליה שום טענה, מקבלים עדות שלו בפני בעל דין. פוסקת הגמרא את ההלכה, אמר רבה שאיל כך, כיוון שנחלק בדבר רבה עם נערדי, יש לפסוק את ההלכה כך, בסתם חוב שיש על נכסי יתומים ולא הודה אביהם שהוא חייב ולא אמר תנו, יזדקוקי לא מזדקקינן, אין נזקקים לנכסי יתומים לקבות מהם את החוב, דאמר רבה הלכתה שאין נזקקים לנכסי יתומים, ואם מזדקקינן ובאופן שנזקקים לנכסי יתומים, והיינו כשאמר אביהם תנו, אין הלכה כרבה שמחלק לגבי העמדת אפוטרופוס, בין אם אמר מנה ושדה זו, ובין אם אמר מנה ושדה סתם. אלא בין בזה ובין בזה, מוקמינן מעמידים אפוטרופוס ליתומים. דאמרי נערדאי, אומרים נערדאי בכולו, נזקקין ומעמידים אפוטרופוס. אמנם כל זה הוא לבד, חוץ מאופן שנמצאת שדה שאינה שלו, שאין מעמידים להם אפוטרופוס. כיוון דאחזו כסעדה בשקרי לא מחזיקינן. אין מעמידים את העדים בחזקת שקרנים, אלא מקבלים את דבריהם, ומוצאים את הקרקע מיד היתומים. אם כן, ביארנו את הסוגיה כשיטת רשי ותוספות, שרבה ונערדאי סוברים שאין גובים מיתומים סתם, אלא רק שאמר אביהם תנו, ומחלוקתם היא רק באילו אופנים מעמידים אפוטרופוס, לדעת רבה רק באומר מנה ושדה סתם, ולנערדאי גם אם אמר מנה ושדה זו מעמידים אפוטרופוס. ולפי זה פסק רבה שכרבה ונערדאי שאין נזקקים לנכסי יתומים, ושלא כדברי רב נחמן לאל שנזקקים לנכסיהם תמיד, וכנערדאי בזה שלעולם מעמידים אפוטרופוס. אילו הגרא בהגאותיו מפרש שרב הפסק שאין גובים מיתומים אלא באופן שאמר אביהם תנו, ואילו נערדאי חולקים גם בזה על רבה וסוברים כרב נחמן שאמר לאל שגובים מיתומים קטנים בכל אופן, ואף כשלא אמר אביהם תנו, ומעמידים להם אפוטרופוס. ורבה ששפסק את ההלכה אמר שלכתחילה אין מזדקקין לנכסי יתומים כשלא אמר אביהם תנו, וכשיטת רבה. אבל אם עשו בידין מעשה כפסק של נערדאי והוזקקו לנכסי היתומים, מעמידים להם אפוטרופוס כמו שסוברים נערדאי עצמם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף רב ג' עמוד א'. משנתנו באה ללמד דינים שתקנו חכמים בגביית חוב מפני חשש הערמה. אומרת המשנה בדף רב ג' עמוד א', המקדיש את כל נכסיו והייתה עליו כתובת אישה, היה עליו חוב לתת כפי שהתחייב בכתובה לאשתו אם יגרשנה, ובוודאי לא חל הקדש גמור על מה שכנגד חוב הכתובה לפי שיש על נכסיו שיעבוד לחוב זה מיד מן הנשואין, ולמרות שנאמר במשנה במסכת כתובות דף נ"ט עמוד ב' שהקדש הוא אחד מן הדברים המפקיעים מידי שיעבוד, כבר יישב שם רש"י שאין זה אלא בקדושת הגוף שהקדיש בהמה למזבח, אבל כאשר הקדיש לבדק הבית שקדושת דמים בלבד, אין ההקדש מפקיע מידי שיעבוד. אבל דעת הרמב״ם ורבינו תם שההקדש יפקיע מידי השיעבוד, אבל מכל מקום כשיבדו את הנכסים מן ההקדש יש לאישה ליטול כתובתה ממי שפדאו, שהרי שיעבודה מוטל על הקרקע. אומרת המשנה רבי אליעזר אומר, כשיגרשנה ידור הנאה, אם ירצה לגרשה יהיה עליו לאסור עצמו בנדר שלא ליהנות ממנה, ובכך לא יוכל לעולם לשוב לקחתה לו לאישה, משום שיש לה חשוש שכל מה שמגרשה אינו אלא אורמה, שהיא תוציא את כסף כתובתה מיד ההקדש וישוב הוא ויסענה ויהיה הכסף שלו. ומלשון המשנה ידור הנאה מבואר שהכנס הוא על הבעל ולא על האישה, ואף שהיא זו הגובה את כתובתה, מכל מקום לא כנסו על ידור הנאה מן הבעל לפי שהוא נחשד בערמה הזו על ההקדש ולא היא, ולכן כנסו הוא לידור הנאה הימנה כדי לבטל אורמתו. כך התוספות בדיבור המתחיל לכי יגרשנה ידור הנאה. ולדעת רשי והתוספות מדירים אותו בשעת הגירושין, ולפיכך עם כוונתו לקנוניה יימנה ולא יגרשנה. אבל הרמב"ם הלכות ישות פרק י"ז הלכה ט' וכן השולחן ערוך באבן העזר סימן ק"ב מבארים שמדירים אותו לאחר הגירושין בשעה שהאישה באה לגבות כתובתה. רבי יהושע אומר, אומרת המשנה, אינו צריך לאסור עצמו בנדר שלא ליהנות אמנה, והגמרא תבאר את העמו. ממשיכה המשנה ואומרת, כי היוצא בדבר אופן דומה, שיש לחשוש בו להערמה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף ערב לאישה בכתובתה, כתובת אישה שיש אדם שנעשה ערב עליה, והיה בעלה של אישה זו מגרשה, ואין לו נכסים לשלם לה את כתובתה, ידירי נענאה על הבעל לנדור שלא ייהנה ממנה, ובכך לא יוכל לשוב לקחתה לו לאישה, משום שיש לחשוש שמה יעשה הבעל כינוניה הערמה על נכסים של זה של הערב, ויחזיר את אשתו, כלומר שמה כל מה שמגרשה, אינו אלא בכדי שתוציא האישה את כסף כתובתה מיד הערב, ושוב יישאנה ויהיה הכסף שלו. זוהי המשנה שלנו בדף חף ג' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהמקדיש נכסיו היה עליו כדובה לאשתו, ובא לגרשה, רבי אליעזר אומר שעליו לנדור הנאה ממנה כדי שלא ישוב לקחתה. רבי יהושע אומר שאינו צריך לכך. מבארת הגמרא את מחלוקתם ושואלת במייקה מפליגי במנך לקור רבי אליעזר ורבי יהושע. משיבה הגמרא, רבי אליעזר סבר אדם עושה כינוניה על ההקדש. רבי אליעזר סבר שיש לחשוש שאדם יערים להוציא מן ההקדש. ורבי יהושע סבר אין אדם עושה כינוניה על ההקדש. לפי שהקדש חמור בעיניו שלא להוציא ממנו שלא ביושר. מקשה הגמרא, אם כן שסברת רבי אליעזר היא משום שאדם עושה כינוניה על ההקדש. ואלא הדין זה דאמר רבונה, שכיב מרע. אדם הנוטה למות שהקדיש את כל נכסיו ואמר לאחר מכן מנה לפלוני בידי, חייב אני 100 דינרים לאדם פלוני, הרי הוא נאמן, ואין חוששים שאינו כן, ורק עתה רצה שלאותו פלוני יהיה מנה מנכסיו. ואתה, מפני שחזקה הדבר ברור, שאין אדם עושה כינוניה על הקדש. לימה, כתנאי, אמרה לשמעתי, האם נאמר שהוא אמר את שמועתו כדעה אחת במחלוקת של התנאים? דהיינו כרבי יהושע, וזה לא דברי הכל. והגמרא במסכת בבא בתרא דף קוף עין א עמוד א מעמידה את דברי רבונה באופן שיש לו אותו פלוני שטר שמקדיש זה חייב לו מנה. וביארו התוספות בדיבור המתחיל אלא שאף שבעל השטר היה יכול להוציא מההקדש בלא הודעת הלווה, מכל מקום לולי החזקה שאין אדם עושה כנוניה על ההקדש, היה לנו לחשוש לכנוניה, כיוון שאילו היה בא בעל השטר להקדש היה עליו להישבע כדי ליטול, כמבואר במסכת שבועות דף מבית עמוד ב'. אבל הלווה שהקדיש נכסה ובא ואומר מנה לפלוני בידי, נאמן להוציא מן ההקדש גם בלא שבוע. וזוהי ההרמה שהיה לנו לחשוש, שאומר זאת בכדי לפוטרו מן השבוע, אלא שחזקה שאין עושה כנוניה על הקדש. וביארו התוספת קושיית הגמרא, שאם רבונה לא חשש אפילו לכנוניה קטנה שאינה אלא להיפטר משבוע, משום שאין אדם ערים על ההקדש, כל שכן שבכנוניה גדולה כגון זו של משנתנו שמגרש את אשתו ומוציא בכך ממון, ודאי סובר בזה רבונה שאין אדם מערים על ההקדש, ונמצא שדבריו הם רק כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר. ולכאורה קשה, הרי המגרש את אשתו אינו עושה כנוניה לגבות מן ההקדש שלו כדין. שהרי כך הדין שכאשר מגרש את אשתו, היא גובה כתובתה מן ההקדש. ואף שהסכימו ביניהם שיחזרו וינסו מכל מקום, ראוי לה גם אתה לגבות כתובתה, שהרי היא מותרת לכל אדם ובידה שלו לחזור אליו. אבל בשכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, החשש הוא שמה משקר וממילא, אין ההקדש חייב לו כלום ונוטל מההקדש שלו כדין, והרי זו מעילה גמורה, ואם כן מה הדמיון בין דין זה לדין משנתנו, שמה גם רבי אליעזר החושש לכנוניה במשנתנו, מודה בדינו של רבונה שאין לחשוש שישקר. כך מקשים השפת אמת והמוצל מאש, כותב השפת אמת, שצריך לומר שבתחילה סברה הגמרא שכל שמגרש בהערמה, גביעתה שלו כדין, והרי זו גזילה מההקדש. לבסוף מסיקה הגמרא בתירוץ האחרון שגביעתה מההקדש כדיני, וממילא אינו עניין לדברי רבונה. אלא נחלקו אם אפשר להישאל על הקדש או לא כמבואר לכמן. אם כן, נחזור אל הגמרא וששאלה במה נחלקו רב לזר ורבי יהושע והישיבה, שרב לזר סובר שיש לחשוש שאדם יערים להוציא מידי הקדש, ורבי יהושע סובר אין אדם עושה כנוניה על ההקדש, כי הקדש חמור בעיניו שלא להוציא ממנו שלא ביושר. שואלת הגמרא עם סברת רבי לזר משום שאדם עושה כנוניה על ההקדש, הרי רבונה אמר שכיב מרע אדם הנוטה למות שהקדיש את כל נכסה ואמר לאחר מכן מנה לפלוני בידי, חייב אני 100 דינרים לאדם פלוני, הרי הוא נאמן, ולא חוששים שזה לא כך, ורק עכשיו רצה שלאותו פלוני יהיה מנה מנכסיו. והטעם, כי חזקה דבר ברור שאין אדם עושה כנוניה על הקדש. נשאלת השאלה, אם נאמר שהוא אמר את שמועתו כדעה אחת במחלוקת התנאים, דהיינו כשיטת רבי יהושע, וזה לא דברי הכל. מתרץ את הגמרא, לא, אין דינו של רבונה תלוי במחלוקת התנאים. לפי שעד כאן לא פליגי, לא נחלקו רב לזר ורבי יהושע אם אדם עושה כנוניה על ההקדש, אלא בבריא, שרק בבריא חשש רבי אליעזר שאדם עושה כנוניה על ההקדש, לפי שמה שיטול מההקדש יהיה שלו. אבל בשכיב מרע שנוטה למות, דברי הכל אין אדם עושה כנוניה על ההקדש, וגם רבי אליעזר מודה בזה. ואירת הגמרא מה הייתה, מהו הטעם שבשכיב מרע ודאי אין לחשוש לכנוניה על ההקדש, לפי שאין אדם חוטא ולא לא. אין אדם עובר עבירה עם ההנאה שבא ממנה לא תהיה לו אלא לאדם אחר. שכיב מרע הרי נוטה למות ואינו עתיד ליהנות מן הכסף שינטל מן ההקדש, ולכן ודאי אינו מערים. ואם כן, כשאמר רבונה שאין לחשוש לכנוניה בשכיב מרע שהקדיש נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי, הרי זה לדברי הכל. ולכן נקט רבונה בדבריו שכיב מרע, לפי שבו כולם מודים שנאמן, אבל בבריא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. כך מסביר שיטה מקובצת בשם תוספות הראש. מביאה הגמרא אופן נוסף בביאור המחלוקת במשנה. היכא דאמרי שביארו באופן אחר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, שאומנם מחלוקתם היא בברי בלבד, אבל בשכיב מרע ודאי שאין חוששים כדברי רב הונא. אבל בברי דכולה אלמא לא פליגי באדם בריא בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע אינם חולקים, דאדם עושה קנוניה על הקדש. ואם כן, בברי שהקדיש נכסה ומגרש את אשתו כולם מודים שיש לחשוש שכוונתו להוציא כתובתה מן ההקדש. ואחר וכאן במשנתנו שנחלקו, האם צריך לדור הנאה ממנה כדי שלא יחזור ויסיינה ויטול את הכתובה? בדין נדר שהודר בפני רבים כמי פליגי, בזה נחלקו האם אפשר להתיר נדר כזה על ידי חכם. מר סבר רב יהושע סבר, יש לו הפרה. ולכן, אף שיש לחשוש שמתכוון לקנוניה, אינו צריך לדור. לפי שאין כל תועלת בכך, שהרי אף אם ידור יחזור ויפר נדרו. ומר סבר רבי אליעזר סבר, אין לו הפרה, ולכן אמר שידור הנאה ממנה, וידור בפני רבים כדי שלעולם לא יוכל להיסיינה וליטול את הכתובה, ועל ידי זה אין לחשוש לקנוניה בגירושין. הפרה היא ביטול הנדר, ולשון הפרה נאמר בכתוב, לעניין בעל המפר נדרי אשתו, והיינו שמבטל את נדריה באמירת מופר לך. אבל חכם מתיר את הנדר בלשון התרה, ואמרו במסכת נדרים שחכם שאמר בלשון הפרה לא הותר הנדר, אם כן לשון הגמרא כאן היא לאו דווקא, אלא שנקטה כלשון הכתוב, כך אומר התוספות יום טוב. ועניין התרת חכם הוא שהנודר בא לפני החכם ואומר שמתחרט על כך שנדר והיה רוצה שלא היה נודר מעולם, והחכם מוכר את הנדר מתחילתו ומבטלו כאילו לא היה מעולם. לפי שנמצא שהנדר מתחילתו היה בטעות, ואינו כהפרה שמבטל את הנדר רק מכאן ולהבא. וכיוון שצריך שהנדר מתחילתו יהיה בטעות, צריך הנודר להתחרט על כך שנדר בשעה הראשונה. ואם אינו מתחרט, מוצא לו החכם פתח, כלומר, מוצא לנודר קושי או צער שנוצר עכשיו מחמת הנדר, ואילו היה יודע שיבוא לידי כך, לא היה נודר מעולם, ונמצא שהנדר היה בטעות. ולכאורה קשה, מה בכך שיש לו הפרה? הרי הדין הוא שצריך לפרט את הנדר לפני החכם, וכשישמע החכם שנדר מחמת חשש קנוניה, לא יתיר לו. ותרצים התוספות בדיבור המתחיל, מר סבר, שאין צריך לפרט אלא את לשון הנדר, אבל לא את הסיבה שמחמתה נדר. ולכך, כשיבוא לפני החכם ויפרט את לשון הנדר ולא את הסיבה, לא יראה החכם טעם שלא להתיר לו את נדרו. ותוסות במסכת גיטין בדף למד ה' עמוד ב' תרצו שלמסקנה בלאו הכי הגמרא דחתה את הביור הזה בדברי רבי יהושע ומבארת את דבריו מטעם אחר. ושם במסכת גיטין בדף מ"ו נחלקו המוראים לגבי נדר שהודר ברבים, האם צריך לדור בפני שלושה ובפני עשרה, ובטעם הדבר שאין לו הפרה לגבי נדר שהודר ברבים, כותבים הרמב"ן והרשב"א שדבר הנעשה בפני רבים הוא חזק ותוקפו גדול ואין חכם יכול להתירו. מביאה הגמרא ביור נוסף, היא באה איתם, ואם תרצה תבאר את מחלוקתם באופן אחר. דכולי אלמא בן רבי אליעזר ובן רבי יהושע סברו שנדר שהודר ברבים בפני רבים יש לו הפרה, כלומר, ולכך כולם מודים שאין תועלת להדירו בפני רבים שלא יהנה ממנה, שהרי הוא יכול לחזור ולהפרו. ואחה, כאן במשנתנו שנחלקו במגרש את אשתו עם ידור הנאה, בנדר שהודר על דעת רבים כמפלגי, בנדר שרבים אומרים לו, אנו מדירים אותך על דעתנו. נחלקו אם יש לו התרת חכם. שבנדר כזה סבר רבי אליעזר שאין לו הפרה, ולכן אמר שידור הנאה ממנה על דעת רבים, והתבטל חשש הקנוניה, כיוון שלעולם לא יוכל להינסה לה, אבל רבי יהושע סבר שגם נדר כזה יש לו הפרה, ואין תועלת במה שידור. וטעם הדבר שבנדר על דעת רבים אין לו הפרה, לפי שמסתמה אין דעתם להפר. אבל אם כולם מסכימים להפר, השעי להפר, ויש אומרים שהטעמו לפי שאין חרטתם שווה. והיינו שאף שכולם מסכימים להפר, אי אפשר להפר, לפי שכל אחד מהרבים מתחרט מטעם אחר. ובסוגייתנו גם לדעה שאפשר להפר כשיסכימו כולם לכך, אין לחשוש לזה כיוון שיודעים לשם הנדר בוודאי לא יתירו לו. מקשה הגמרא לפי שני הביאורים האחרונים במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ואלא דאמר המימר. דבר זה שאמר המימר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, אבל נדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה. לאמא כתנאי אמרה לשמעתי, האם נאמר שהוא אמר את שמועתו כדעה אחת במחלוקת התנאים וזה לא דברי הכל? והיינו בביור השני שנחלקו בהודר ברבים, דבריו נאמרו רק כרבי יהושע, ובביור השלישי שנחלקו בהודר על דעת רבים, דבריו נאמרו רק כרבי אליעזר. וטו ועוד קשה מלשון המשנה שאמרה רבי יהושע אומר, אינו צריך, והרי אינו מועיל מבא אלי, אינו מועיל היה לו לומר, שהרי לפי מה שהתבאר, גם רבי יהושע מודה שיש צורך בנדר, אלא שסבר שלא יועיל הנדר כיוון שיכול להפירו, והקושייה היא רק לפי האיכא דאמרי הזה, שבברי כולם מודים שיש לחשש לקנוניה. אבל לפי האיכא דאמרי הראשון, רבי יהושע כלל לא חשש לקנוניה, ולכן מובן מדוע אמר אינו צריך. מתרץ את הגמרא אל האחה, אלא מה שנחלקו כאן במגרשת אשתו אם צריך להדירה או לא, בשאלה דהקדש כמפליגי, נחלקו האם ישנה אפשרות להישאל על דבר שהקדיש, לומר שלא לדעת כן הקדיש. שאלה של נדר הרי יתרה שהנודר מתחרט על נדרו, והחכם מוכר את הנדר מתחילתו, לפי שנמצא שהנדר מתחילתו היה בטעות, כמו שביארנו. ושאלה שייכת גם בתרומה או בקודשים, שלאחר שאדם יפריש תרומה או הקדיש קודשים, נשאל עליהם ומתחרט בפני חכם על שתרם או הקדיש, ומבטל את הקדושה שבהם. שלפי רבי אליעזר אי אפשר להישאל על ההקדש, ואפילו אם יאמר לחכם לא לדעת כן אדרתי והקדש טעותו, אין החכם מתיר את נדרו. ולכן יש לחשוש שמה הבעל רוצה לחזור בו מהקדשו, וכיוון שאינו יכול לעשות זאת על ידי שאלה לחכם, מגרש את אשתו משום הערמה להוציא כסף כתובתה מן ההקדש, ואחר כך יחזירנה. אבל לפי רבי יהושע אפשר להישאל על ההקדש, ולכן, אם רוצה הבעל לחזור בו מהקדשו, יכול לעשות זאת על ידי שאלה לחכם, שזה קל ונוח יותר מאשר לגרש את אשתו, ולהחזירה. ולכן אין לחשוש שכוונתו בגירושין לערים ולהוציא את הכסף של הכתובה מן ההקדש. ובכך מיושבות שתי הקושיות. א', שאין מחלוקת בדברי המאמר שנדר ברבים יש לו הפרה ועל דעת רבים אין לו הפרה. ב', רבי יהושע אמר אין צריך מפני שאין כלל חשש קנוניה ואין צריך שידור מאשתו. ולפי זה לא נחלקו אלא במקדיש נכסיו ואחר כך מגרש את אשתו, שבזה הקל רבי יהושע שאינו צריך להדירה, לפי שאם היה רוצה לחזור בו מן ההקדש היה יכול להישאל על הקדשו, שזה הרבה יותר נוח וקל מלגרש. אבל בערב שאין לו אפשרות קלה יותר להוציא ממנו את הכסף, גם רבי יהושע מודה שחוששים לקנוניה וצריך להדירה. ובאופן של רבונה שהקדיש נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי, אף שיכול להישאל על הקדשו, מכל מקום נוח וקל יותר לומר מנה לפלוני מידי, מאשר להישאל על ההקדש. ולכן בבריא, אף רבי יהושע מודה שיש לחשוש בזה לקנוניה ואינו נאמן. ולפי זה, מה שנקט רבונה בדבריו שכיב מרע, היינו משום שבבריא כולם מודים שאינו נאמן. כך מסביר השיטה מקובצת בשם תוספות הראש. מביאה הגמרא ראיה שזוהי סברת מחלוקתם. דתניא אכן כך שנינו בברייתא, המקדיש נכסה והייתה עליו כתובת אישה. רבי אליעזר אומר כשהוא מגרשה היא דור הנאה. רבי יהושע אומר אינו צריך. ואמר רבי אלעזר ברבי שמעון, דברי רבי אליעזר הן הן דברי בית שמאי. ודברי רבי יהושע הן הן דברי בית הלל, שנחלקו במשנה במסכת נזיר דף למד עמוד ב', לגבי הקדש טעות. שבית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש, אף שהקדיש אדם דבר בטעות חלה הקדש. ובית הלל אומרים הקדש טעות אינו הקדש. כגון שאמר שור שחור שייצא מביתי ראשון יהיה הקדש, ויצא שור לבן. לפי בית שמאי הלבן נעשה הקדש משום שעומדים שכוונתו הייתה להקדיש את השור היוצא ראשון מביתו, ואף שטעה וסבר שהשחור ייצא ראשון, מכל מקום חלה הקדש על הלבן. ולפי בית הלל, כיוון שטעה בכך לא חלה הקדש כלל. הוא הדין לגבי שאלה על ההקדש, שלפי בית שמאי לא יועיל מה שיוכיח שלא התכוון להקדיש, משום שאף אם אכן ההקדש היה בטעות הרי הוא חל. ולפי בית הלל תועיל השאלה להוכיח שטעה בהקדשו ואינו הקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הערב לאישה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה. מספרת הגמרא משה בר עצרי, שם של אדם, ארבע דקלתי אבא, היה ערב לקלתו על הכתובה שהתחייב לבנו, ורבונה ברי, רבונה בנו שהוא היה בעלה של קלה זו, צור במרבנן אבא, תלמיד חכם היה ותחיק עלי מילתה, והיה דחוק בפרנסתו. תלמיד חכם צעיר וחריף נקרא צור במרבנן, וחכם זקן נקרא ההוא מרבנן, כך רש"י במסכת תענית, דף דלת עמוד א'. אמר אביי, לקה דנסי ועיצה לרבונה דלגרש לדביתו? וכי אין מי שיסי עיצה לרבונה שיגרש את אשתו והיא תלך ותטבע כתובתה מאבוה, תטבע את הכתובה מערב משה בר עצרי, אביו של רבונה, שהרי לרבונה בעלה לא היו נכסים לפורעה את הכתובה, ולהדרה מהדרי, ולאחר מכן ישוב רבונה ויסענה לאישה, וכך יהיה כסף זה שלו לפרנסתו. אמר לרבה לאביי, והענה נידור הנהתנן, הרי שנינו במשנה שמגרש את אשתו ויש ערב לכתובה, עליו לידור ממנה הנה בכדי שלא יוכל לשוב ולקחתה לאישה. אומרת הגמרא ואביי, מה הוא יענה על כך? עתו כל דה מגרש בבית דין המגרש, וכי כל המגרש את אשתו בפני בית דין הוא מגרשה, שהם בבית הדין יורו לו לידור ממנה הנאה? הרי רבונה יכול לגרש את אשתו בצינה בלא לידור הנאה. אבל רב הסבר שמדאורייתא צריך שלושה דיינים, כי שיטתו במסכת סנהדרין דף ג' עמוד א', שאף בהודעות והלוואות צריך שלושה דיינים מומחים מן התורה, ואילו אביי סבר כשיטת רבה חברי דרביקה, שמדאורייתא די בדיין אחד. מספרת הגמרא לסוף עגלי מילתא דכהן אבא, לסוף התברר שרבונה אינו כהן אסור בגרושה, ונמצא שאם היה מגרשה לא היה יכול לסיין השוב, אם כן אינו יכול לערים וליטול כתובתה מאביו. אמר אביי, בתר עניה אז לעניותה, מליצה היא אחרי העני רודפת העניות, כלומר לא די לו בדוחק מזונותיו, אלא שאף לעשיו עיצה שירווח לו אי אפשר מחמת היותו כהן. שואלת הגמרא, מי אמר אביי אחי, האם ייתכן שאמר אביי שראוי להשיא עיצה לרבונה לערים וליטול את הכתובה מאביו? ואמר אביי, הרי אביי בעצמו אמר, איזה הוא רשע ערום. במסכת סוטה בדף חף עמוד א', אמר רבי יהושע שרשע ערום הוא מבלי העולם. ומפרש הרמב"ם בפירוש המשניות שדבר זה מפסיד מציאות האדם, והיינו שאדם הוא עיקר הבריאה בעולם השפל, ומי שמפסיד מציאותו נקרא מבלי עולם. כך מבאר התוספות יום טוב את דבריו של הרמב"ם. אז אם כן אומר אביי, איזה הוא רשע ערום, זה המסיא היצא למכור בנכסים ולעשות כדינו של רבן שמעון בן גמליאל. שאמר במסכת כתובות דף צדי ה' עמוד ב' לגבי שכיב מרע שאמר לאדם, נכסי לך ואחרי מיתתך יהיו לפלוני, והלך הראשון ומכר את הנכסים ואכל את דמיהם, אין לשני אלא מה ששיער הראשון. כלומר, עיקר כוונת מתנה זו היא, שהראשון יאכל רק את הפירות שמוציאים הנכסים וגוף הנכסים יעברו לאחר מיתתו לשני. אבל סובר רבן שמעון בן גמליאל שאם הראשון מכר את גוף הנכסים, מכירתו קיימת ואין לשני, אלא מה ששיהיה ראשון ואינו מוציא מידי הלקוחות. ומי שמאיסי היצא לראשון למכור את הנכסים ולהפסיד בכך את השני, נקרא רשע ערום לפי שגורם הפסד למקבל השני. רשע הוא בכך שהוא מתאבר על ריב לא לא. וערום הוא משום שהוא מצליח שמה שעשה עשוי. וכמו כן להשיא היצא לגרש את אשתו בכדי להוציא כסף מן הערב, גם כן נקרא רשע ערום. איך רצה אביי שיסיעו היצא זו לרבונה? מתרץ את הגמרא ברי שייני, שונה הדבר כאן שמשיאים היצא לבן להוציא כסף מאביו. כיוון שלבסוף עומד לרשת אותו. וצורבא מרבנן שייני. וכן שונה הדבר גם איתם, שכאן היה רבון התלמיד חכם שמצווה להשיאו היצע הזו בכדי שיהיו לו נכסים ויוכל לעסוק בתורה. ומכל מקום גם בבנו ותלמיד חכם, אם היה בא לבית דין, היו צריכים להדירו הנאה כפי שתקנו חכמים. ומכל מקום כשמשיאים היצע זו לבן, שהוא תלמיד חכם, יש בה תועלת שם האב לא ידע שיש להדירו, ואז ייטול מאביו את הכתובה ויחזיר את אשתו. ומלשון הגמרא משמע שדי באחד מהטעמים כדי להשיאו את ההיצע הזו, כלומר, אף בנו ואינו תלמיד חכם או תלמיד חכם ואינו בנו, משיאים לו היצע. אבל בשולחן ערוך באבן העזר סימן קוף ב' מבואר, שדווקא כשישנם את שני הטעמים, משיאים לו היצע. כך אומר אוצר חיים. מקשה הגמרא על הצעתו של אביי ותי פוקלי, והרי גם בלא שאלתו של רב, לא יועיל מה שיגרשנה, משום דערב דכתובה, ערב על הכתובה לא משתעבד ואי אפשר להוציא ממנו את חוב הכתובה, כפי שיבואר להלן, ואם כן אביו של רבונה לא היה חייב לתת לה את דמי כתובתה. דרץ את הגמרא בדף רב ג' עמוד ב' קבלן אבא. משה בר עצרי היה ערב קבלן על כתובת קלתו, והיינו שבשעת הנישואין נתן רבונה לאשתו מטלטלין שיהיו לה כמשכון שתגבה מהם את הכתובה, והנה תנתם לערב, והדין הוא שערב קבלן משתעבד לכתובה. ועיקר החילוק בין ערב סתם לערב קבלן, שערב סתם אינו עומד במקום הלווה, אלא רק מתחייב לפרוע את החוב אם הלווה לא ישלם. ואילו ערב קבלן עומד במקום הלווה, וכאילו הוא עצמו לווה את הממון ונתנו ללווה, ולכך רשאי המלווה לגבות ממנו תחילה, גם בלי שפונה תחילה ללווה. ולשון קבלן הוא שכאילו הערב עצמו קיבל את המעות מהמלווה. ובמסכת בבא בתרא דף קוף עין דלת עמוד א' מבואר, שהחילוק בין קבלת ערבות סתם לערב קבלן, הוא בלשון קבלת הערבות, שערב סתם, היינו כשאמר למלווה, אלווה ואני פורע, וערב קבלן, היינו כשאומר למלווה, תן לו ואני נותן, או תן לו ואני קבלן. וכיוון שאומר תן לו, הרי הוא כשלוחו להלוותו. ועוד נאמר שם שמערב קבלן נשא ונתן ביד, כלומר הערב נטל מהמלווה את הממון ונתנו ללווה, אין המלווה רשאי לתבוע כלום מהלווה וכל תביעתו היא רק על הערב קבלן. ולגבי סוגייתנו מבואר ברעשי שמוישה ברצרי, נעשה ערב קבלן על ידי שקלתו התפיסה לו לשם קבלנות מטלטלין שקיבלה לגביית כתובתה, ונעשה קבלן מחמת שנשא ונתן ביד. ובמסכת גיטין הוסיף רעשי שחזרה ולקחה את המטלטלין מחמיה ונתנם לבעל. והיינו שהאישה היא כמלווה והבעל הוא כלווה, והערב נשא ונתן ביד את ממון הכתובה, שהם המטלטלין העומדים לגבייתה. רבנו גרשום כתב שאפשר לפרש בסוגייתנו שאמר לחמיה, תני את המטלטלין לבעלך ואני קבלן ואין צריך שיסע ויתן ביד. מקשה הגמרא, אני חלמנדה אמר התירוץ הזה יהיה טוב למי שסובר קבלן, אף על גב דלית לנכסים ללווה משתעבד, שערב קבלן משתעבד לשלם, אף כאשר אין ללווה בשעת ההלוואה נכסים לשלם את החוב, לכך משה בר עצרי השתעבד לכתובה, אלא למאן דאמר, למי שסובר שאם איתלי, אם יש לו ללווה נכסים, משתעבד הערב קבלן, ואם ליתלי, אם אין לו ללווה נכסים בשעת הלוואה, לא משתעבד הערב קבלן באמירתו, שכיוון שאין ללווה ממה לשלם את החוב, אין הערב גומר בדעתו להשתעבד לו כלל, מה יקה למימר? מה יש לנו לומר? כלומר, מדוע היה על משה בר עצרי לשלם את הכתובה אם רבונה היה מתגרש, הרי לרבונה לא היו נכסים, גם בשעת הנישואין כשם שאין לו עכשיו. ואם כן אביו לא השתעבד על אף שהיה ערב קבלן, ואף שבוודאי היו לו מטלטלין בשעת הנישואין שהרי התפיס לה מטלטלין לכתובתה, כמו שכתב רעשי מכל מקום, אין הערב משתעבד עד שיהיו לו קרקעות, וקרקעות לא היו לו לרבונה. את הרץ את הגמרה, איבא את אימה, אם תרצה תוכל את הרץ ולומר רבונה, אב אלי וישתדוף. היו אכן לרבונה נכסים בשעת הנישואין והתקלקלו, ואביו שהיה ערב קבלן אכן השתאבד כבר בשעת הנישואין. איבא את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אבא לגבי ברי שיעבוד המשעבד נפשי, אבא שנעשה ערב לגבי בנו, הרי הוא משעבד את עצמו לחובותיו, אף כאשר לא היה לבן נכסים בשעת ההלוואה, מפני חיבת בנו. לאל בסמוך הוזכרה מחלוקת אם ערב קבלן משתעבד כאשר לא היה ללווה נכסים בשעת ההלוואה. מביאה עכשיו הגמרא איכן מצינו את המחלוקת הזו. אומרת הגמרא איכן מצינו את המחלוקת שהובא לאל דאיתמר שנאמר בבית המדרש. ערב דכתובה, מי שנעשה ערב על התחייבות של כתובה לדברי הכל או משתעבד לשלם אותה לפי שיש שני חסרונות בהשתעבדותו. א', ייתכן שלא התכוון במה שנעשה ערב אלא לעשות מצווה שינסו זה לזה. ב', שלא חיסר לאישה כלום, שהרי האישה לא נתנה מעות לבעל שהתחייב עבור זה בכתובה. כלומר, אילו האישה הייתה נותנת מעות כדי שהבעל יתחייב בכתובה והייתה נותנת זאת על הדעת שהערב יהיה אחראי להשיב את מעותיה, הערב מוכן לשעבד את עצמו מפני שמפסידה מחמתו. אבל כיוון שכתובה היא התחייבות של הבעל האישה בלי שהאישה נותנת כלום, אין הערב משעבד עצמו על ממון שהאישה לא נחסרה ממנו כלום. וקבלן דבעל חוב, מי שנעשה ערב קבלן על סתם חוב, דברי הכל משתעבד לשלם את החוב לפי ששתי מעלות בהשתעבדותו. א', שנעשה ערב קבלן ולא ערב סתם, וכשהערב אמר למלווה לתת מעות ללווה והוא יהיה קבלן, הרי זה כאילו הערב עצמו קיבל את המעות. ב', שחיסר ממון למלווה. כלומר, מחמת שהמלווה שמח על הערב וחיסר את ממונו, מחמת הערבות, דעתו של הערב לשעבד את עצמו ולהיות אחראי לפיראון החוב. אבל ערב דבעל חוב, מי שנעשה ערב סתם על חוב, וקבלן דכתובה, מי שנעשה ערב קבלן על חוב של כתובה, פליגי נחלקו בזה המוראים לפי שיש בכל אחד מהם מעלה וחיסרון. בערב סתם של חוב יש מעלה שמשתעבד מחמתה מפני שחיסרו ממון ויש חיסרון מפני שהוא ערב סתם. ובקבלן בכתובה יש מעלה שהוא קבלן ויש חיסרון שהאישה לא חיסרה ממון. איקה למאן דאמר אית לי נכסי ללווה משתעבד לית ללא משתעבד. יש מי שסבר שאם היו ללווה נכסים בשעת ההלוואה הרי הערב משתעבד לשלם, ואם לא היו ללווה נכסים אין הערב משתעבד. ואיקה למאן דאמר, אף על גב דלית לי, משתעבד. ויש מי שסבר, שאף אם לא היו נכסים ללווה, משתעבד הערב לשלם. מסיימת הגמרא והלכתה, ולהלכה נפסק בכולו, בכל סוגי הערבויות. היינו בין בערב קבלן, בין בערב סתם, שערבו על חוב, וכן בערב קבלן שערב לכתובה. אף על גב דלית לי, ללווה, אין ללווה נכסים בשעת ההלוואה. נמי גם כן משתעבד הערב, לבר חוץ מערב סתם דכתובה. ואף על גב דאית לי, שיש ללווה נכסים, לא משתעבד הערב לשלם את הכתובה. ואירת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שהערב סתם לא משתעבד לכתובה? מצווה כעביד. ייתכן שלא התכוון במה שנעשה ערב על הכתובה, אלא לעשות מצווה, שבכך התרצו להינשא זה לזו, וכלל לא התכוון לשעבד עצמו לפרוע את הכתובה. ולא כערב לסתם חוף שאינו עושה מצווה בכך. ולא מידי חיסרה, סיבה נוספת שאינו משתעבד, לפי שלא חיסר דבר, לאישה מחמת השתעבדותו. שהרי כתובה היא התחייבות של הבעל, והאישה אינה מוציאה ממון משלה. ומה שהתרצתה להינשא מחמת ערבותו, אינו הפסד לה. שהרי נאמר במסכת יבמות רפקוף י"ח עמוד ב', אישה אומרת טב למי טב תנדו, מלמי טב ארמלו, טוב להינשא גם לאדם פחות, מאשר להישב כאלמנה. ומבואר, שדווקא משום שיש בו שתי מעלות, לכן אינו משתעבד, אבל אם חסר בו אחת מן המעלות, כגון שנעשה ערב על הכתובה לאחר שכבר ניסו זה לזו, ואין לומר שכוונתו לזווגם, ובאופן שנעשה ערב בנישואין אבל חיסר לאישה, הוא כן משתעבד לשלם. כך אומרים התוספות, במסכת גיטין דפנו נמוד א' דיבור המתחיל מצווה. במשנה הובאו שני אופנים שחוששים בהם לקנוניה, ולכן על הבעל המגרש את אשתו להדירה הנאה שלא יוכל לשוב לקחתה לאישה. דנה הגמרא באופן נוסף, אם יש לחשוש בו, לקנוניה. ספרת הגמרא, הוא גברא דזבנינו לנכסי, וכגרשה לדביתו. מעשה באדם אחד שמחר את כל נכסיו, ומיד לאחר מכן גירש את אשתו. שלחה רב יוסף ברי דרבה לקמי דרב פאפה, שלח רב יוסף בנו של רבה את המעשה הזה לפני רב פאפה, ושאל אותו, ערב תנן, הקדש תנן. לגבי ערב ולגבי הקדש שנינו, שחוששים שמה יעשה הבעל קנוניה להוציא מהם את כסף הכתובה, ולכן אם יגרש את אשתו עליו לידור ממנה ענה, אבל לוקח שלא שנינו במשנה מה דינו, מה הוא? מה הדין לגביו? האם יש לחשוש שהבעל עשה קנוניה ומגרשה רק כדי שהאישה תטרוף מה לוקח את הקרקע המשועבדת לכתובתה? ואחר כך יחזיר את אשתו ועליו לידור ממנה הנאה למנוע את החשש הזה? אמר לרב פאפה לרב יוסף, תנה כי רוך לה נחשיב ונזיל. וכי על התנה לינוק כמו סוחר המונה מעותיו, שאף התנה ימנה ויילך ויסביר כל פרט ופרט? ודאי התנה נקט שני אופנים והוא הדין גם בלוקח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ערב, מדוע הסתפק רב יוסף בריידר רב, האם גובה האישה מן הלקוחות? הרי מצינו בכל השס שהאישה גובה כתובתה מן הלקוחות, ולא נזכר בשום מקום שיש לה דירה הנאה מחמת קנוניה. תבוא התוספות ליישב שייתכן שספק הגמרא אם עשו קנוניה ללקוחות, זה דווקא כשגירש את אשתו מיד לאחר שמחר את נכסיו, שאז ניכרים הדברים שכוונתו להרים על הלקוחות. אבל אם גירשה זמן רב לאחר שמחר את נכסיו, פשוט הוא שאין לחשוש לקנוניה. ועל כך שנינו בכל השס שהאישה גובה כתובתה מן הלקוחות. הביאה הגמרא דעה חולקת על רב פאפה, נערדה ימרי חכמי נערדה אמרו, דתנן תנן דלותנן לותנן. מה ששנינו שנינו, מה שלא שנינו לא שנינו. כלומר, אין להוסיף חששות בדברים שלא שנאה מתנה. יש להדיר את הבעל רק באופנים ששנינו במשנה, ובלוקח שלא נשנה במשנה, אכן אין צריך להדיר את הבעל מחשש קנוניה. אמר רב משרשי, מה הייתה עמדי נערדי? מהי הסברה של חכמי נערדי לחלק בין הקדש וערב לבין לוקח? בשלמה הקדש, מובן הדבר שבהקדש צריכים לתקן תקנה מחשש שיעשו קנוניה, משום רווח די הקדש, כדי שההקדש לא יפסיד. שאף רבי יהושע מודה שאם היה חשש קנוניה בהקדש, היה הבעל חייב לדור ענה, אלא כיוון שסבר שיש שאלה להקדש, אין חשש לקנוניה, כפי ששנינו לאל בדף חף ג' עמוד א'. וכן בערב נעמי, בערב גם כן יש לתקן עבורו תקנה, משום שמצווה הוא דעבד ולו מדי חסרה. עשה מצווה בערבותו שסייע לזווגם את בני הזוג, וגם לא גרם לאישה להוציא כסף מכיסה עבור כך, ולכן תקנו עבורו שידיר הבעל ענאה בכדי שלא ימנעו מלעשות מצווה. אלא לוקח, מדוע שנתקן עבורו תקנה? מכדי מידע ידע דכל חד וחד יקלה כתובה. הרי בוודאי ידע שכל אחד ואחד שנשא אישה יש עליו חוף של כתובה. אמה הנה זיל ונסבון. מדוע הלך וקנה את הקרקע של הבעל בלא ליטול רשות מן האישה? או שהיה לו לברר אם יש לבעל נכסים אחרים שמהם תוכל האישה לגבות את כתובתה? איהו דאפסיד הנפשי. הוא זה שהפסיד לעצמו. ואין לנו לדאוג לתקנתו. ולפיכך גובה האישה את כתובתה בלא שידור הבעל הנאה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף חף ג' עמוד ב'. במשנה לאל בדף חף ג' עמוד א' מבואר שאישה יכולה לגבות את כתובתה מהנכסים שהקדיש בעלה להקדש. המשנה שלפנינו באה לבאר אופן גביית הנכסים מן ההקדש. אומרת המשנה הראשונה בדף חף ג' עמוד ב', המקדיש את כל נכסיו והייתה עליו באותה שעה חוף של כתובת אישה שגירש כבר את אשתו והתחייב לתת לה את כתובתה, וכן אם יש עליו בעל חוב הבא לתבוע את חובו, אין האישה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש בלא פדיון, ולא הבעל חוב יכול לגבות את חובו, אלא האדם הפודה שהוא הבעלים שהקדיש, דהיינו בעל האישה או הלווה, פודה את הנכסים מן ההקדש בזול, בדינר או בדבר מועט ולא בשוויו האמיתי, על מנת ליתן את הנכסים הנפדים לאישה בכתובתה ולבעל חוב את חובו. והטעם, לפי שבוודאי לא חל ההקדש, הרי הנכסים משועבדים לאישה או למלווה ואינם של הבעלים, ואין בידו להקדישם, ולכך אין צריך לבדותם בשוויים. ומכל מקום גזרו חכמים שצריך לבדותם בדבר מועט. והגמרא תבאר את הטעם. דוגמה לדבר, כגון שהקדיש נכסים בשווי של 90 מנה והיה חובו 100 מנה, מוסיף הבעלים ולווה עוד דינר מהמלווה, ופודה את הנכסים האלו באותו דינר על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. כלומר, הרי הבעלים הקדיש את כל נכסיו ואין בידו ממון, ומניין יביא דינר להקדש? לכן אומרת המשנה שילווה דינר ויבדה בו, ולאו דווקא ילווה מהמלווה, אלא שכיוון שהקדיש נכסיו ואין בידו לפרוע, מן הסתם לא יהיה אף אחד שיסכים להלוות לו ממון מלבד בעל חובו הראשון. כי בעל חובו הראשון יש לו אינטרס, כי הוא רוצה לפדות את הקרקע. כך מסביר התוספות יום טוב. והטעם שדווקא הבעלים דהיינו הלווה פודה ולא יפדה המלווה בעצמו, כותב הראש במסכת כתובות, שכיוון שהלווה גורם להרחיק את הפיראון, עליו לשלם את כל ההוצאות, כדי שהמלווה יוכל לגבות את חובו. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף חף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם המשנה שהצריכה פדיון בדבר מועט ומקשה הגמרא. למה לי למימר, למה לי לומר הפודה פודה שמבואר שצריך לבדות את הנכסים מן ההקדש? הרי כיוון שהנכסים משועבדים לאישה או למלווה ואינם של הבעלים, אין בידו להקדישם ולא חל כלל הקדש על הנכסים. ואם כן, האישה או המלווה היו צריכים לתלם בלא פדיון. תרצת הגמרא, באמת ההקדש לא חל, ומן הדין אין צריך פדיון. מה שהצריכו לבדותם בדבר מועט? משום דרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, חששו חכמים שלא יאמרו הבריות, ראינו שהקדש יוצא בלא פדיון. ומחמת כן גזרו כאן שלא להוציאה מההקדש בלא כלום, אלא לבדותם בדבר מועט. שנינו במשנה, הקדיש 90 מנה והיה חובו 100 מנה, מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים. מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה, אומרת הגמרא מתניתין משנתנו, דלא כרבן שמעון בן גמליאל, היא אינה כרבן שמעון בן גמליאל. דתניא, שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם היה חובו כנגד הקדשו, אם היה סכום החוב שווה לשווי ההקדש, פודה מן ההקדש בדבר מועט עבור חוב זה, וכמו שהתבהר, מפני שבשעת ההלוואה הייתה דעתו של המלווה לגבות מנכסים אילו את פיראון חובו, שהרי יש בהם את הסכום הנחוץ לפיראון, ונמצא שהנכסים השתעבדו וההקדש אינו חל עליהם. ואם לאו, שחובו היה יותר מן ההקדש, אינו פודה, אינו רשאי לפדות ולגבות חובו מן ההקדש, שכיוון שסכום החוב גבוה משווי ההקדש, ודאי לא על דעת נכסים אילו ילוואו את כל הסכום, שהרי מה שיותר משווי הנכסים אין לו מייכן לגבות, אלא האמין לו שישלם לו, ולכן אומרים לנו שאף מה שכנגד שווי הנכסים ילוואו בנאמנות ולא על דעת לגבות מהם. ובאופן אחר מפרש רשי שכאשר סכום החוב גבוה משווי ההקדש אינו פודה בדינר, אלא גובה מן ההקדש בלא להוסיף דינר בפדיונו. זאת מפני שכל הנכסים משועבדים לחוב ולא חל עליהם הקדש כלל, ואין לחשוש בהם שיאמרו הקדש יוצא בלא פדיון. אומרת הגמרא ורבנן לשיטת חכמים החולקים על רבן שמעון בן גמליאל, שהוא התנא של משנתנו, שהרי נאמר במשנה שמקדיש 90 מנה וחובו 100 מנה, פודה מההקדש בדבר מועט ונותן לבעל חוב. אז לרבנן, עד כמה יש שווי נכסי הלווה פחותים מסכום החוב, עדיין נאמר שהמלווה ילווהו על דת לגבות מהם, וממילא הם משועבדים למלווה, וכשיקדישם הלווה יהיה רשאי לפדותם מההקדש בדבר מועט כדי לתיתם לבעל חוב, שהרי ודאי גם הם מודים שאם סכום החוב גבוה בהרבה משווי הנכסים לא על דת כן ילווהו. בשבעה הגמרא אמר רבונה בר יהודה, אמר רב ששת, בשמו של רב ששת, עד פלגה. עד שיש שווי הנכסים כנגד מחצית מן החוב, לפי שיש אדם עשיר הקונה קרקע בפי שניים משוויה. כלומר, ולכן סבור המלווה שייתכן שיגבה את כל חובו מקרקע זו. אבל אם שווי הנכסים פחות ממחצית סכום החוב, בוודאי לא על דעת נכסים אילו ילווהו ואינו פודה כלל מן ההקדש. ואילו רבינו גרשו מבאר שכיוון שצריך להמתין על רוב סכום החוב עד שיהיה ללווה לשלמו, ימתין אף על כולו ויניח להקדש את שלו. ולפי הפירוש השני של רשי בדברי רבן שמעון בן גמליאל, שכאשר אין סכום החוב שווה לשווי ההקדש, גובה גם בלא פדיון, צריך לפרש שלפי חכמים כאשר סכום החוב יותר מכפול משווי ההקדש, לא חל עליהם כלל ההקדש. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה, בדף רב ג' עמוד ב'. אדם שאומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, עליו לתת את ערכו של הנערך להקדש. וכפי הערך הקצוף שנתנה התורה לזכר ולנקבה בכל גיל, בסוף פרשת בחוקותיי. אבל אדם שעריך ואין לו כדי לשלם את כל סכום הערך, עליו לתת כפי אשר תשיג ידו, אבל לא פחות מסלע. מי שאינו משלם את ערכו ויש בידו חפצים וכלים שיכול לשלם בהם, גזבר ההקדש ממשכנו כאמור לעיל בדף חפה א' עמוד א'. כלומר, לוקח ממנו בעל כוחו את חפציו ומוכרן ופורע בדמיהם את הערך שנדרו הבעלים. המשנה שלפנינו השנייה בדף רב ג' עמוד ב' דנה, מהם הדברים שרשאי הגזבר ליטול תמורת ערכו ומה עליו להניח לו. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו במשנה בפרק הקודם בדף חפה א' עמוד א', שחייבי ערכין ממשכנין אותו, הגזבר נכנס לתוך ביתו ונוטל חפצים בסכום הנערך, בסכום הערך בעל כורחו, מכל מקום נותנין לו משאירין בידו, מזון הנצרך ל-30 יום וכסות בגד הנצרכת ל-12 חודש, והיינו כסות הראויה לו לפי מעלתו, ולכן אם היה לבוש בגדי משי ובגדים מוזבים, מפשיטים אותו ממנו ומלבישים אותו כסות הראויה לאיש כמותו, וכן מניחים לו מיטה מוצעת, כלומר מניחים לו מיטה ואת המצעות שעליה ונותנים לו רק מיטה ומצע ראויים, וסנדליו, מנהלים מיוחדים לימות הגשמים שהולכים בהם מפני עתית, ותפיליו, התפילין שלו, דווקא תפילין שהיא מצווה לאדם חובת גברה, אבל תלית אין מצווה להתעטף בה, אלא אם יש לו בגד של דלת כנפות שצריך להטיל בו ציצית, ולכן אין מניחים לו, ובפרט אם יש לו מלבדה תלית קטן. ובכל אילו, אם אין לו אותם, מניחים לו כסף בכדי לקנותם. כל אילו הדברים שאמרו שמניחים לו הוא רק לו עבורו, אבל לא מניחים דברים אילו לאשתו ולבניו, אף על פי שהוא חייב במזונותם ובכסותם. דהיינו, אין מניחים עבורם מה שעדיין אינו ברשותם, כגון מזון וכסות, אבל מה שכבר נמצא ברשותם, אין נוטלים מהם, כמבואר במשנה בדף כ"ד עמוד א', שאין לבעל זכות בכסות אשתו ובניו. ממשיכה המשנה לבאר שמלבד דברים הנצרכים לו לצורכי גופו, מניחים לו גם את הנצרך לו לצורכי פרנסתו. אם היה מעריך זה אומן, נותנים לו משאירים בידו הגזברים שני כלי אומנות מכל מין ומין מהכלים הנצרכים לו למלאכתו, שיש אומנויות הנצרכות לארבע וחמש מיני כלים. וטעם הדבר שצריך שניים מכל מין, בכדי שאם ישבר או יתקלקל האחד, ישתמש בשני. אז אם כן, יש אומנויות הנצרכות לארבע וחמש מיני כלים, כגון אם הוא חרש, נגר, אומן בעץ, נותנים לו שני מעצדין, מעין גרזן קטן שמחליקים בו את הנסרים, ושני מגירות, מסור מלא פגימות שחותך מהר. הבלזר אומר, אם היה עיקר עובד אדמה, נותנים לו צימדו, זוג בהמות לחרישה שהם כלי אומנותו, ואם היה חמר מוליך מסעות על חמור, נותנים לו חמורו, אבל לדעת הנקמה, אין מניחים דברים אלו, ובגמרא יבואר טעמו של תנקמה. דין נוסף אומרת המשנה, אם מאמינים שאמרו שיש להשאיר לו, היה לו מין אחד מרובה יותר מכדי צורכו, ומין אחד מועט מכדי צורכו, כגון שהיו לחרש, שלושה מעצדין ומגירה אחת, אין אנו אומרים לו למכור את הכלי המיותר במין המרובה ולקח בדמיו כלי נוסף מן המין המועט, אלא נותנים לו שני מינים, שני כלים מן המין המרובה, ואת השלישית נוטלין להקדש, ומניחים בידו כל מה שיש לו מן המין המועט, ולא קונים לו אחד נוסף, שכשם שהיה די לו עד עכשיו באחד, כך יהיה די לו בו מכאן ואילך. והדין הזה הוא רק לגבי כלי אומנות, אבל לגבי מזון, 30 יום וכסות ל-12 חודש, אף אם היה מרעיב עצמו ולובש בגדים מטולאים, אין משארים לו לפי דרכו, אלא לעולם שמים כמנהג אדם בינוני. כך אומר הנימוקי יוסף. מסיים את המשנה ואומרת, מה דין המקדיש את כל נכסיו? המקדיש את כל נכסיו, גם התפילין בכלל הנכסים, ולכן מעלין לו תפיליו. שמים לו את התפילין ולווה מעות ופודה את התפילין. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף חף ג' עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה איתה, מה מדוע מניחים לחייבי ערכין, מזון וכסות ושאר הדברים שנמנו במשנה? משיבה הגמרא דאמר קרא, משום שנאמר בפסוק, לעניין ערכין, וימחו מערכך, תיבת ערכך פירושה ערך, והחף נכפל. והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. ספר ויקרא פרק זך פסוק ח', כלומר, אם הנודר הוא מח, הוא עני, ואין לו לשלם כפי הערך הקצוב בתורה, עליו לשלם כפי שתשיג ידו. ודרשו חכמים, ואם מח, אם איש עני הוא, הוא מערכך, אחיה הוא מערכך, כלומר, אף לאחר שתיטול ממנו את הערך שנדר, עדיין יישאר הוא, יישאר בקיומו וחיותו. למדנו שיש לתת לנודר כדי חיותו. ועוד למדנו במשנה, לא, אבל לא לאשתו ובניו. בררת הגמרא, מה הייתה, מהו הטעם שרק למעריך עצמו מניחים מזון וכסות ושאר דברים ולא לאשתו ובניו? משיבה הגמרא, משום שמהכתוב, הוא מערכך, שדרשו אחיה הוא מערכך, משמע הוא מערכך, דווקא למעריך עצמו צריך להשאיר כדי חיותו, ולא אשתו ובניו, מערכך. שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר נותן לו צמדו, חמר נותן לו חמורו. אכן תנא קמא שבמשנה לא הזכיר דברים אלו, ומשמע שלדעתו הגזבר נוטלם ואינו מניחם אצל הנודר, אף שבשאר כלי אומנות הוא מודה שמניחם לנודר. ומבארת הגמרא את טעמו, ורבנן חכמים היינו תנא קמא שבמשנה שסובר שהגזבר אינו מניחם לנודר, טעמו הוא, מפני שהן הוא לאו כלי אומנות נינו. דברים אלו, צמד וחמור, אינם נחשבים כלי אומנות אלא נכסים נינו, אלא נחשבים כסתם נכסים שיכול להנות מהם גם בלא להתפרנס. והתורה לא אמרה להניח לו, אלא משהו כדי חיותו ולא סתם נכסים. ויש שכתבו שבכלי אומנות של נגר הרגילות היא שלנגר עצמו יש את כלי עבודתו, ואין אומנות של נגר בלי שיש לו את כלי העבודה. אבל להיות חמר או לחרוש בשדה, הרי הוא אומנות לעצמה אף בלי שיש לו פרה וחמור. ורגילות לעשות זאת גם בפרה וחמור של אחרים. לכן סוברים חכמים שפרה וחמור אינו בכלל אחיה ומערכך, שהרי יכול לעבוד את עבודתו בפרה וחמור של אחרים. שנינו במשנה שמכל סוג של כלי אומנותו מניחים בידו שני כלים, ואם היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט, אין אומרים למכור את המרובה ולקח את המועט. כלומר, אם ממין אחד יש לו שלושה ומאמין השני יש בידו רק אחד, נוטלים מידו את השלישי שבמין המרובה, ואין נותנים לו מעות לקנות כלי נוסף מאמין המועט. מקשה הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ולמה הוא צריכה המשנה להשמיעו? שהרי כי אחד הסגי לעד אשתה, כשם שהיה די לו עד עכשיו באחד מאמין המועט, אשתה נעמי סגי לי, מעטה גם כן. ידי לו בו, מדוע היה צד לומר שנקנה עבורו את הכלי החסר? מתרץ את הגמר מהו דתי משם התאמר הדעידנה, דאב אלה לאושולי, עד עכשיו שהיה לו מאמין המרובה כלי מיותר שאותו יכול היה להשיל לאחרים. אב ומושלילי, תמורת זה היו משילים לו מאמין שממנו יש לו רק אחד, כגון שהיו לו שלוש מעצדין ומגירה אחת היה משיל את המעצד המיותר ותמורתו היו נותנים לו מגירה, ונמצא שהיו לו שניים מכל מין כפי הצורך לו כמבואר במשנה, אשת דלקה דמושילי לו, אבל עכשיו שנטלנו ממנו את השלישי מאמין המרובה שאין לו ממנו כדי להשאיל ושוב לא ירצו להשאיל ומאמין המועט עלינו לקנות לו את החסר. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שלא חוששים לכך אלא נוטלים ממנו את השלישי שבמין המרובה ואין קונים לו את החסר שבמין המועט. והטעם שלא חוששים לכך לפי שהכלי המיותר אינו כלי אומנותו שהוא מתפרנס בו אלא הוא רק גורם שאחרים יעזרו לו בפרנסתו וכיוון שאינו מביא לעצם הפרנסה אינו בכלל אחיה ומערכך. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת הערכין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו שורש מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע? ארבעה פירושים. שאלה שנייה, איך הבאי איסי איצה לרב אונה לוצים המון מאביו במרמה? הרי לכאורה זהו רשע ערום. שאלה שלישית, מדוע משה בר עצרי היה מחויב לפרוע כתובה למנדה אמר שקבלן לכתובה אינו מתחייב אם אין לבעל נכסים? שתי תשובות. שאלה רביעית, המוכר כל נכסה וגירש את אשתו, האם צריך לנדור שלא להחזירה ומדוע? שאלה חמישית, מה כוונת המשנה מוסיף עוד דינר ופודת הנכסים? פירושם של רשי והתוספות. והשאלה האחרונה, דף חף ג', מה הדין באומן שיש לו ממין אחד שלושה כלים וממין אחר כלי אחד? מה החידוש בזה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, וב בתמוז תפשין עין תת. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף חף ג' במסכת הערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי זין בתמוז תפשין עין תת. ונלמד דף חף דלת במסכת ערכין, מרחק 10 ימים ו10 דפים מסיום מסכת ערכין על המדלת דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.